ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש תנ"כים שבהם יש גם צילום של זה, ויש שם סדק לאורך. מה מתברר? שכשהבדואים שם מצאו את זה, אז הם שמעו שאנגליזים וכל החבר'ה האלה משלמים הרבה כסף בשביל אבנים חקוקות. אז הם עשו קל בחומר, אם נפוצץ את זה להרבה קטעים קטנים, ניתן להם הרבה אבנים קטנים, נקבל יותר כסף. אז התחילו לפוצץ את הדבר הזה והצילו את זה מידם. אבל יש כמה דברים שעבדו. על כל פנים במצבה הזאת, שם כתוב שאני משם מלך מואב, כבשתי את בית השם, וכתוב בית השם בשם המפורש. וממילא הכנעתי את עם ישראל וכו' וכו'. מה פשט? אז קודם כל ככה, משם מלך מואב בכלל לא חסיד ולא מתנגד, הוא בכלל לא בעסק. מניין הוא יודע את זה? הפשטות הגמורה הוא יודע את זה, מכיוון שהיהודים, הלוחמים סיפרו לו. זאת אומרת, הוא ביקש לדעת מה טיבו של הבית הזה. הווה אומר, היה בית שנקרא בית השם, בשם המפורש, בעבר הירדן. וזה מה שמסביר לנו, אבל זה כמובן קשור לנושא הרבה יותר גדול, זה מה שמסביר לנו שעבודת הבמות בעיקרה הייתה עבודת הבמות לשם השם אלוקי ישראל, אלא נגד ההלכה. ההלכה היא שאסור לבנות מחוץ ירושלים. זה הרבה חשוב בזה, זה אחת הדוגמאות. על פי דרכנו למדנו שמלך מואב כשנלחם במובלעה שביישוב היהודי בעבר הירדן, גילה שם בית שהוא ידע שמכנים אותו בית השם, והוא לפי תומו כתב בית השם. על פי זה, אני אומר זה כדוגמה, על פי זה אני חוזר לתהילים שלנו, תהילים עין דלת. אמרו בליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ. הנביא מתלונן על כך שהייתה שריפה של המון בתי כנסת, של המון מועדים, מקומות התוועדות, שבית מועד או אל מועד, שהיו מכונסים ובנויים לשם עבודת השם. איך זה יכול להיות? אני חושב זה מן העדויות היחידיות במקרא שמדברים בלשון רבים. צריך לומר שזה שריד של תפילה שהתפללו במקרה שלפנינו אסף על אותה תקופה לפני קידוש מקדש ירושלים, והם דיברו על שריפת. אני מבקש פסוק נוסף, אבל אין לכם ישעיהו. בישעיהו סמכי סמך דלת נדנדרי, כתוב גם כן מין קינה כזאת מיוחדת. ישעיהו סמך דלת פסוק ט', הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדינו היו לחובה. זאת אומרת, אני מתכוון לומר שיש לפניי שני מקורות, גם בנבואה, גם בתפילה בתהילים, שמדברים בפה מלא בעברית פשוטה על שריפת המקדש. זה עובדה. היא תהיה מוסברת על פי כל מיני, נניח, רקעים היסטוריים. ואז אני מוכן לשאול שאלה, נדמה לי שכבר פעם אחת ניסחתי אותה, שלדעתי היא מטמיעה מאוד, והיא עוד יותר מטמיעה אותי, שלא מצאתי שמישהו משואל את זה. איפה כתוב במגילת איכה שבית המקדש נשרף? מגילת איכה שכולנו מכירים אותה. לחידוד השאלה, מי שביקר בבית השרוף וראה שם את הסרט שביימו, אז אני יכול לחלוק על הצד האומנותי וכו' וכו', אבל שם יש דבר שנראה לנו נורא טבעי. אנשים שהיו רגילים כל בוקר לראות מהחלון לבית המקדש, פתאום הם רואים אותו נשרף. מה הטראומה, מה הזעזוע שהם חווים כשהם רואים את בית המקדש נשרף? שואל אני, מגילת איכה אמורה לבטא את מה שירה בירושלים בימי ירמיהו. איך זה שזה לא כתוב? איך זה שירמיהו לא מצא את המילה, את הנכונת? הלא דבר הוא. נניח שהיה חצי פסוק. אני חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי. במקרה הטוב כתוב, נפלה עטרת ראשינו. לא כל כך פשוט לי מה זה עטרת ראשינו. כתוב ניער מקדשו, ניער באלף כילל. אבל כמו שכאן בישעיהו מדברים על שריפת המקדש, הוא אומר מפורש, היה לשריפת אש. בטילים שראינו, שרפו מקדשי אל. עיקר הדבר של הקינה של ירמיהו היא על שריפת המקדש, ומסביב לזה כל מה שאנחנו מדברים על תשעה באב נולד, איך זה שפשוט גוף אדום זה לא נמצא. וכמו שאמרתי, אחת מהשאלות שמעסיקות אותי, שלא מצאתי מי שמקשה את זה. זה היה כל כך פשוט, תראה לי איפה זה כתוב, לא מצאתי. מכאן אנחנו מגיעים לבעיה, לא לבעיה, אבל כל פעמים לפריסת יריעה הרבה יותר רחבה. זה כבר חז"ל לימדו והסתמכו על ירמיהו למדבב, שמגילת איכה לא נתחברה בחד המחתה. זה לא שהיו ימים טובים והיו ימי שלווה ופתאום בא חורבן וירמיהו ישב וכתב את כל הסיפור. מה שקרה במאות רבות של שנים, מאות רבות של שנים מאז שבט ישראל על אדמתו, שתהליך החורבן היה מתמשך. הייתה נגיסה, היה כרסום בשלטון ישראל על ארץ ישראל. משה, יהושע, בסדר, הנחיל את הארץ וכו' וכו', יש ארץ ישראל. ממתי התחילה הנגיסה? ממתי התחיל החורבן? מקום אחד יש בישעיהו גלות החל הראשון, גלות ראשונה, גלות שנייה. אז בגדול אנחנו מבדילים בין נניח גלות עשרת השבטים לגלות ירושלים. נכון. אנחנו מדברים על שתי ממלכות, מסגרות מדיניות בפני עצמם. אחת הלכה לגלות ושנייה הלכה לגלות. אבל העיקרון הגדול הזה שיש פה תהליך של קרסום, זה אני חושב דבר שלא תמיד שמים אליו לב. כמעט הייתי שואל, איפה בפעם הראשונה מסופר בתנ"ך שהייתה גלות של יהודים מארץ ישראל? זה מסופר בדברי הימים. הגבורכה במקום שבכלל לא צפית שככה זה יהיה. אבל בדברי הימים שונים. בדברי הימים א', פרק מסופר שם התיישבות בחלקים של עבר הירדן, כולל גם בעבר הירדן המזרחי. בני חצי שבט מנשה וכולי. בבקשה. ושם בפסוק חבב, וירא אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פילנסר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביהם לחלח וחבור והדה ונער וגוזן עד היום הזה. זוהי האסמכתא הראשונה.
בפסוק רב משה וגלת תגלת
בלנעשה. איפה אתה אומר?
אותו פרק, פסוק רב.
כן, זה אגב הייחוס של בני ראובן. אז האמת היא שחז"ל התייחסו לדבר הזה, אמנם לא בהדגשה רבתי של הראשוניות שבדבר. בבקשה?
שהם ננשו ראשונים.
למה? לזה התכוונתי. נחלה מבוהלת. הפסוק במשלי, נחלה מבוהלת והחיטה מישורנה. זאת אומרת, הם חשבו שיהיו הראשונים, יעמדו בתור, יקבלו את המנת הטובה בירדן המזרחי. אז חשבו שיתרדו, הם יהיו הראשונים לגלות. בחז"ל משמע שזה כאילו זה תמורת זה. לא כל מי שהוא ראשון,
אבל על כל פעמים זוהי עובדה היסטורית. העובדה היסטורית היא
שאתה רואה את ארץ ישראל הגדולה, אתה רואה את ארץ ישראל המערבית, ארץ ישראל המזרחית על חלקיה וכו' וכו', ויש רסיסי ראיות שהחיבור בין החלקים היה בעייתי. איפה היא כמובן הדוגמה הבולטת בזה?
שמה? גם מצוות תקליות בארץ.
כשהם עברו את הירדן הביתה, אז הם בנו מזבח גדול. ועשו שם ועדת חקירה, והלכו והלכו. ואז הם אמרו, אנחנו חוששים שיגיע מצב שיגיעו הירדן מפלג ביניהם, כדי שיזכרו שאנחנו עם אחד, אנחנו בנים פה מזבח. זאת אומרת, זה צד חיובי של הדאגה לאחדות החלקים של עבר הירדן על שני חלקיו. אבל כאן כתוב שהחלוקה הזאת העמיקה עד כדי כך שהגלות הראשונה, שאנחנו אפילו... זה לא בתוך תשומת הלב שלנו. אולי, אבל זה כבר מחקר אחר לגמרי. מה טבעם של בני משה? מה טבעם של אלה שמעבר לסמבטיון? מה טבעם של אלה שבני ראובן, הראובנים? יש איזה יהודים, גיבורים, ראשוני ראשונים, שעבדו מאיתנו, והלכו, כמו כתוב, המקרא באמת מציין, שהם הלכו לאותם אזורים בבבל, באשור, שהיה להם חזוק אלה להיות שם ארץ הגלויות. אז הסתרפו לזה. יש כמובן בזה גם קצת ניחומים. חוקת עם עשרת השבטים, עשויים לחזור או לא עשויים לחזור. אם אנחנו נאמר שמקום הריכוז של הגלויות היה במקומות מסוימים, כל פעם הביאו שם עוד טרנספורט, אז ממילא יכול להיות שהעם היהודי הנוכחי מורכב מכל השבטים. אותה מחלוקת אם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא, יכול להיות שרובם באמת ככה, האדמות כהן לתומים, ההורים לתומים, אנחנו לא נדע להבדיל. אבל יכול להיות שבינינו יש גם משבטים אחרים. אבל על כל פנים היצירה הזאת של בני גד ובני ראובן הראשונים, זה הגלות הראשונה מעבר הירדן, שכמעט נשתכחה. עברו מאות שנים של עצמאות ישראל, גם במלכות שומרון וגם במלכות יהודה, שכאילו שכחו מזה שיש שם אנשים. על כל פנים, זה העדות הראשונה לגלות שהייתה בארץ ישראל משבטי עבר הירדן. הגלות, זה מספור שלא תמיד מתייחסים אליו. הגלות השנייה, ואני מוזר בכינוי המספרי, גם כן כתוב במקום אחד כאילו באיזה הגבורך כזה, זה כתוב דווקא במלכים. כתוב במלכים ב... כמובן שהשאלה הגדולה קשורה לבעיות גדולות של האימפריות, כולל מצרים, אשור, בבל וכל מה שבא מתלווה לזה. אבל במסגרת אותו המאבק, אז היו כל מיני, נניח, פעולות כרסום. אז כתוב שמה במלכים ב' פרק ט' ב', בשנת 52 שנה לעזריה, אז אנחנו עוד לפני ישעיהו, מלך פקח בן רמליהו, בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילנסר מלך אשור, ויקח את איום ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. גילוח של כל צפון ארץ ישראל. אנחנו מכירים מר ג'יון. מר ג'יון זה העמק בצפונה של מטולה. אבל בית מעכה כבר יותר למטה לכנרת. קדש, חצור, גלעד, גליל, כל ארץ נפתלי. במילים אחרות, חתכו מהכותרת של ארץ ישראל, אני לא אומר את השמנת, אבל בוודאי מקורות מים וכל הארץ הדשנה הזאת שבראש השטח. כשאתה מדבר על החורבן, כשאתה מדבר על הגלויות, כשאתה מדבר על לקחת ברשבון, שלמעשה זה היה מאוד מאוד מצומק. זאת אומרת שחלקים גדולים של ארץ ישראל, אז אם תקח לך את המפה ואתה תראה עבר הירדן, גמרת איתך, גליל, גמרת איתך, מה נשאר לך? נשאר לך יהודה ושומרון, ממלכה קטנה כזאת, ומסביב למתנהל כל הארץ, כל הסיפור. ואם אני הולך השלב הבא, ושוב אני לא נכנס עכשיו לסיפור של אשור ומצרים וכל ההתגוששות האימפריאלית הזאת, ואתה מגלה את זה, עד אתה מגלה שלמעשה פתאום תופסים את ארץ ישראל, דיינו, ארץ ישראל במרכז שלה, מלכות אשור. אני קורא בדרכים בקטר יזיים, עליו עלה שלמנס המלך אשור, והיו לו הושע יבל וישר לו מנחה, וימצא מלך אשור בהושע קשר, ששלח מלאכים לרצוע מלך מצרים. המשחק הזה בין מצרים לבין אשור, הוא למעשה הטריד את כל המרכיבים, גם את הנאמנים וגם את המורדים. ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה, ויעצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלב, ויעל מלך אשור על הארץ, ויעצר עליה של 3 שנים. משנת התשע, בשנה השיעית לרשת זקן מלך אשור שמרון, ויגל את ישראל אשורה, וישר אותו בחלך ובחבור נער גזר בערים עליה. אותו אזור שאנחנו זוכים כבר מאות שנים מאז גלות עבר הירדן, אותו אזור שאנחנו מכירים אותו מאז הגלות הראשונה של הגליל, זה הגלות שעשרת השבטים דיינו כל שומרון ובנתה. במאמר המוסגר, וזה לא קשור לענייננו הישר, הגלות לא הייתה טוטלית. קודם כל, זה כמובן בעיה לא פשוטה מספרית, על כמה אנחנו מדברים, כמה אנשים היו וכמה אנשים אתה מצליח להעביר ממקום למקום, וגם אנשים שורדים את זה וכו'. אבל ישנה הוכחות נמרות מיד, אנחנו נראה אותם, שארץ ישראל נשארה מיושבת על ידי יהודים. יהודים שחיו בכפרים, יהודים שחיו במרכזי יישובים, המשיכו לחיות שם תחת שלטון אשור, ואחר כך תחת שלטון בבל. מה בדיוק היה העולם הרוחני שלהם, זה עוד סיפור בפני עצמו. אבל במשך שנים רבות הם חיו שם, לא רוצה לומר, אם היה להם סטטוס של פדרציה, היה להם סטטוס של, של מנדט או משהו כגון זה, בוודאי לא עצמאות, אבל הם היו חייבים להעלות מיסים לשלטון האשורי ואחר כך הבבלי. והראיה לדבר הזה במקור אחר לגמרי, שוב מדברי הימים. דברי הימים בפרק למד מסופר על, מסתמש כבר עסקנו בזה פעם, על חגיגת הפסח של ירמיהו, של חזקיהו. שם כתוב כך, דברי הימים בפרק למד, והיו, הוא מארגן משלחות, חזקיהו, וילכו וימינו דבר מבאר שבע דן, וילכו הרצים באיגרות מיד המלך, שובו אל השם וכולי, ואל תהיו כאבותיכם, בואו לירושלים. ויהיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחיקים עליהם ומליגים בם. אז פה יש גם איזו תופעה מעניינת, איך התייחסו? היום אנחנו עושים להביא כל מיני, היה למעמד של סיבותניקים, היה למעמד של סירובניקים, היה למעמד של יהודים אנוסים, מה קרה שם? אבל עברו, רואים את השטחים, אפרים ומנשה, זבולון, זה הרי מתחכך כבר עם הגלות של הגלים, משחיקים עליהם, מליגים, השתגעתם? אנחנו חוגגים את הפסח כבר מאות שנים פה בבית, על יד הבמה הזאת. מה אתם משגעים אותנו לבוא לירושלים? יותר מזה, איך היה למעשה? לא כולם הצליחו להתאר, כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבולון לא יתארו. אז הם כבר זרים פסח שעשה חזקיהו. אבל יש לנו פה עדויות אגביות, לדעתי מאוד מאוד מעניינות, המספרות על יישוב יהודי שהחלץ את ארץ ישראל הכבושה, אבל נשאר יהודי. ועובדה שהייתה לחזקיהו הווה מן הגדולה, לעורר בהם נוסטלגיה, בואו לירושלים להביא את הקורבן. אז הייתה חלוקה, היו כאלה שהאמינו בזה, היו כאלה שצחקו עליהם. אז קשה לנו לצפות כמה מה הייתה ההיענות, אבל על כל פנים אתה שומע את היישוב הדבר הזה. זה בחלקי ארץ ישראל. מה שנוגע נניח מבית אל בדרומה, גם את המחות יהודה, שם הייתה מלכות עם עוצמה, עם צבא, עם בריתות, עם כל מיני מערכות. זוהי אותה ארץ ישראל היהודית שעליה אנחנו מדברים במגילת איכה. ירמיהו הכיר את ה... כמה פעמים הוא דיבר על מלכות צפונה, אבל בעיקרון הוא הכיר את מלכות ירושלים מסביב ל... כבר דיברנו על זה בזמנות קודמת. כאן בהר הצופים זה מדגדג יותר, אתה יוצא ואתה רואה את הנתות. מכאן הלך ירמיהו, כאן אותו העם שפעל, אותה אוכלוסייה שהילדים ודברים ירמיהו הם אלה שישבו פה בסביבה. וזו הייתה מלכות יהודה שאמורה הייתה להתקומם, וזה הרי הסיפור עם יושיהו. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא היא הייתה, לא הייתי אומר מעצמה, אבל יש לנו עדויות מופלאה מאוד. העדות הזאת מופיעה בירמיהו חבב נדמה לי, ושם יש איזה סיפור, כמעט הייתי אומר סיפור בלשי. ירמיהו חבזיין. בראשית ממלכת יהויקים בן יושיהו. זאת אומרת, אנחנו מדברים עשרות רבות ירמיהו פרק חבזיין. עשרות רבות של שנים אחר ביסוס מלכות יושיהו. היה דבר זה לרמיהו מת השלמה. כה אמר השם, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צבריך. זה סיפור בפני עצמו, מעשים סמליים של הנביאים. מה המשמעות של זה, מה הדרמה שבדבר הזה, זה למייסה, זה לא למייסה, זה רק לדוגמה, אבל זה עובדה. עשה לך, אבל לא רק סט אחד, תעשה לך כמה סטים. ותעשה את זה ככה, לא כזה, אבל שזה יהיה חבילה כזאת, נחמדה כזאת. ומה תעשה עם הסטים האלה? ושלחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צור, צידון, ביד מלאכים הבאים מירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. דבר אחד, מה אני אלמד לפני דה לפני? מה אני אלמד מהמשפט הזה? שירושלים לא הייתה יכולה להיות עיר זניחה. זה לא היה איזה פרובינציה לקטנה. שימו לב, כל מלכי האזור, מלך אדום, מתחיל מדרום, מלך מואב, מלך בני עמון, מלך צור, מלך צידון, כל הקשת הזאת של המדינות מסביב לירושלים, שולחים נציגים לירושלים. וירמיהו מתבקש לקיים איתם קשר. אתה יכול לכתוב פה כתבה עיתונאית עמחיה. איך עיתונאי מנסה להסתנן? הרי הם התחצנו באיזה מקום. במלון של חשובים. יש להם שמירה, אין להם שמירה, וכו' וכו' וכו'. ואומרים לירמיהו, אתה לך, תקיים איתם מגע בלובי, לא יודע איך. אני כמובן משליך מעולמנו המודרני, אבל זה אותו דבר. תקיים איתם מגע, ומה תעשה? ביד מלאכים הבאים מירושלים, וציווית אותם אל אדוניהם לאמור. ירמיהו אומר, רבו ישי, אתם תעשו מה שתעשו פה, כשתחזרו כל אחד לעיר הבירה שלו, יש לי מסר שאתם תגידו למלך שלכם. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אנוכי עשיתי את הארץ וכו' וכו', אתה נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר, עבדו את השם וכו' וכו', ואל תשמעו אליהם וכו' וכו'. אני יכול להמשיך את הקו הדמיוני, אבל זה מתבקש. מה הייתה התגובה של גוי כזה, השגריר של צידון שנמצא בירושלים? ואני מתאר לי, מה הוא עושה שם? יש ישיבות עבודה. ומה עושים ישיבות העבודה? נניח שצדקיהו יושב ראש, כי הוא המערך. אמורים למרוד בנבוכדנצר. כמה חיילים אתה נותן? כמה הספקה אתה נותן? אנחנו עומדים לכרות ברית, ומבקשים שכל אחד יתרום את חלקו לברית המשותפת הזאת. מה כמובן אחד הדברים שזה לא כתוב, אבל זה ברור שכל אחד מהצירים האלה היה צריך לחשוב.
מי זה
עמוד מכמה? יותר ממה שאתה אומר. מהי המוטיבציה של אנשי יהודה להילחם? כשאני יושב, זה א' ב' של שבק, כשאני יושב על יד השולחן ואני אומר, אני נותן 10,000 חיילים, מי אומר שהחיילים שלך הם נאמנים לך? מי אומר שביום פקודה תיתן הוראה והחיילים לא יהפכו? אז היה צריך שליחות דיפלומטית רצינית, הייתה צריכה לחקור את כל הנסיבות. והנחת היסוד היא שכל הבריתות של כל המלכים הללו, הם היו בריתות שקיבלו את ההנהגה, שבאמת יש סיבה טובה לברית כוללת של כל מדינות האזור נגד נבוכדנצר. אבל אני צריך להיות בטוח שאתה פרטנר, שאתה נותן את זה שלך, ושאין לי חוכמה גלה. נו, עכשיו בא לגדה, פתאום תופס אותו שם במסדרון, ביד חדר האוכל, אני לא יודע איך הוא תופס אותו. איזה נודניק אחד, עם ציצית כפול שמונה או משהו כזה, ירמיהו, אני מבקש שתבוא הביתה למלך מואב, תביא לו דורון דרשה, תביא לו מתנה. מה היה צריך לעשות כל אחד מהנציגים האלה? דבר לשאול את קצין הקישור, מה זה? האם זה באמת עדות לאיזה זרם תת-קרקעי אנטי צדקיהו, שבכלל לא רוצים להילחם? אנחנו יושבים ודנים פה, מתברר שהוא גיבור בלי צבא, אין לו צבא אחריו. ואולי זה לא, ואולי זה רק, כן. אז אני יכול לתאר לעצמי שקציני קישור נאמנים, המשוגנר. אבל יהודי מייבין יגיד משוגנר, אני רוצה לדעת על מה זה מצביע. האם אין פה מישהו, משהו שמעיד שיש ביקיע בחומה הזו של המלחמה? כל זה אני משאיר לדמיון, כי זה לא כתוב. אבל כתוב פה על משלחת דיפלומטית שבאה ומקבלת מסר שלכאורה הוא הפוך מכל הסיפור הזה, והיא צריכה לגבש עמדה. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לחזור למלך צור, למלך צידון, ולהגיד, רבו ישראל, זה לא עסק בשבילנו, אין להם... או להגיד, יש להם כמה אופוזיציה קלה שלא שאל לדבר. לא ידוע לי שיש נתונים לדבר הזה. אבל אם אני חוזר עכשיו למגילת איכה, איפה מה שאמרתי עכשיו, בומבה בתחילת המגילה? פשט. הרבה יותר קודם. איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. מה? שרדתי במדינות. אז נשמע לך איזה גאווה פרובינציאלית כזאת, שנדמה לו שהוא הכל, שהוא הבוס, שהוא האום. אם כתוב פה רבתי עם, זאת אומרת, עמים רבים באים אליה. אם כתוב שרתי במדינות, היא תופסת משרה, היא תופסת מעמד בהנהגת עמי האזור. אבל זה עדות לא זניחה. זה עדות אגב הסיפור הזה. אז זאת אומרת, יש פה הוכחות למעמדה של ירושלים, למעמדה הבינלאומי, וממילא כשירמיהו מקונן אחר כך על החורבן, והוא מבקש לבטא נפלה משמיים ארץ, הוא מבקש לבטא את כל הטראומה הגדולה הזאת, יש לזה קבלות בשטח. קבלות בשטח ממקום אחר לגמרי. מעדויות שבכלל לא שייכות לדבר הזה, אבל אתה שמעת בדבר נפלא מאוד. זאת אומרת שיש פה מדינה שאמורה או תופסת חלק לא מבוטל מהנהגת העולם דאז, ומבקשת להוביל איזה מהלך של מרד, ויש לה קבלות על זה. הראיה, אתה לא יכול להגיד ששמונת הנציגים הללו הם כולם מטומטמים. הם ידעו שמשחקים בחיים. כשהוא בא מצור, כשהוא בא ממואב, כשהוא בא מאדום, והוא מתיישב על יד השולחן, וכל הרבה אומר, כמה אתה נותן, הם יודעים שמדברים פה בחיילים של חיים ומוות. אז זאת אומרת, הריאליה של הבנת המעמד של אותו פסוק באיכה הוא מיוחד במינו. כיוצא בזה, אפשר לראות בהרבה נתונים גיאוגרפיים, אורבניים, של יופיה של ירושלים, שזה באמת היה ריאלי. עדות היא עדות כשצד שלישי שלא מורה בזה מעיד על זה. כשהגויים האלה אומרים, אז מסתום הם יודעים, הם באו לירושלים. אם זה הייתה עיר זניחה קטנטנה, מי היה מתייחס לה? והם באים אליה. אז אני אינני באמת יודע אם זה חלק מהמעמד הדיפלומטי, או זה חלק מהיוקרה. ואולי היה
ספר...
בבקשה?
במרכז.
המרכז של מה?
של כל המדינות שכתובות.
כן, אבל, אבל המלחמה לא הייתה במרכז. הנה, בואו אותה... בדרך כלל...
לתברית צריכים לעשות
המלאכה. או, 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 זאת אומרת, לא זכו לי שיש נתונים ש, שזה זה כבוד או... היום בעולם המודרני אנחנו יודעים שהמלך המערך או דברים כגון אלה, יש לו זכות דברים כגון אלה. אבל כל פנים מספיק לי גם בלי כל השאלות הללו בשביל לראות את המרכזיות של הדבר הזה. זאת אומרת, זה דבר מרכזי מאוד בהבנת הדבר הזה. כשאתה יושב ומקונן בליל תשעה באב, אז בהתחלה זה הפרזה כזאת. זה לא הפרזה. זה עיר הבת ים, זה שרעתי במדינות, היו כל מה, כל עודפי, בקיצר, כשמפרטים את המשפטים הללו לגורמים בקינות, אז זה מקבל משמעות רבה מאוד. אבל עכשיו אני רוצה לחזור, אז כמו שאמרנו, השלבים של הכרסום במעמדה של ירושלים, במסכת הגלויות באים לידי ביטוי גם זה מה שכתוב בחז"ל שמיהו בסוף אמר שני פרקים אוסף עליהם פרק שלישי פרק, למשל הפרק החמישי הוא בוודאי מאוחר יותר קודם כל יש לזה גם סממן חיצוני כל ארבעת הפרקים בירמיהו הם על פי בירמיהו הם על פי א' ב' פרק ג' הוא א' ב' משולש פרק ה' יש לו 22 פסקים אבל לא על פי א' ב' וגם התוכן זה נקרא זה אבותינו חטאו ואינם זה קינה אולי שנכתבה קצת יותר מאוחר
דווקא א' ב' הוא לא בכך הוכחה לקדימות
בבקשה?
א' ב' הוא לא בכך הוכחה לקדימות
סליחה.
מה אנחנו מכירים עוד באלף ב'
לא, לא בגלל, לא, לא בגלל האלף ב' בגלל התוכן שם אתה מדבר על, על אנשים שנפלו ברעב ולא על הרג מה שרק היה אבל אני עדיין מחזיק בשאלה שאין לי עליה תשובה טובה הסיבה של הקינה זה שריפת המקדש וכמו שאמרנו, הטראומה שבדבר הזה. איפה זה כתוב? אני כל הזמן מצפה שתצא צעקה מהלב. גבעת רואים את המקדש נשרף. אז אני לא יודע אם ההוכחה מההצגה הזאת בבית השרוף היא הוכחה. אבל לכאורה זה דבר טבעי שאחד רואה שהכל מתמוסמס לנגד עיניו. והשאלה היא למה זה לא כתוב. למה זה לא מנוסח? עובדה היא, אתה אומר, כמו שאמרנו, עטרת ראשנו, אילנה, זה כל מיני כינויים מסביב. ובייחוד שאני מוצא, כמו שאמרתי, גם בתהילים עין דלת, וגם בישעיהו סמר גימל, אני מוצא כן ביטוי מפורש על מקדשך נשרף. אז למה זה לא יהיה כתוב? לחומרת הקושייה יש לי חתיכת הסבר, אבל לא מספיק לי. נלך לגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות מספרת, כשרבי חלה, אז המצב היה חמור. אלה מתפללים, אלה מתפללים. רצו חכמים לדעת מה נעשה שם בפנים. אז הם אמרו לבר כפרה, אתה רמה, תיכנס תראה. הוא נכנס וראה את המצב החמור והייתה לו בעיה מה יגיד אז נשארה לנו אותה פנינה מיוחדת ספרותית הרעלים ומצוקים מחזו בארון הקודש ניצחו הרעלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש מלאכים, בני אדם, מלחמה אז כשהוא יצא ואמר להם את זה אמרו לו מת רבי אמר להם אתם אמרתם מה כתוב בהגדה הזאת? הוא לא יכול היה להוציא את זה מהפה. להוציא מהפה אי אפשר. אני אביא חתיכת דוגמה. לומדים חברותה. אז נניח שאני מלווה לך 100,000, ואתה מלווה לי, ואנחנו דנים. ואם אני לומד יש לא אוכלים, אז נניח שאתה מת. אז אנחנו חברותה, אז יכול להיות. אבל אם אחד לומד עם אבא שלו, אז הוא יגיד לו, נניח, אתה מת. זאת אומרת, גם שכולם מבינים שזה דוגמה, וגם כולם מבינים שזה רק משל היה, להוציא מהפה מילה כזאת, אפילו בצורה של משל, בן לא יגיד לאבא שלו, נניח שאתה מת. זאת אומרת, יש דברים שהעוצמה שלהם הם כל כך חריפה, שאי אפשר לבטא את הדבר הזה. אולי זה הפתרון. כמו שבר כפרה אמר, אתם אמרתם, אני לא בתמונה. אתם ניסחתם את זה. וכמו שבחברותא, אז הטראומה הזאת של שריפת המקדש היא כל כך עמוקה שאני יכול לדבר מסביב. אבל בפוינט הזה הגדול שהבית נשרף, כי למעשה השרפה זה כיליון. כל דבר אחר אני יכול להמשיך אותו, כל דבר אחר אני יכול איכשהו לפתור עליו. עובדה היא שהמגילה מסתיימת, והשיבנו השם אליך, חדש ימינו כקדם. יש איזה תקווה, יש משהו שאנחנו נעשה. גם כל התיאורים של אנשי ירושלים, זה הקוניזריה משלג, זה עוד סיפור בפני עצמו. לנסות לתאר איך ירושלים נראית לפי מה שהיא איבדה. איך רחובות ירושלים נראית, איך אנשי ירושלים נראים. אתה יכול לסרטט מתוך השלילה את הצורה החיובית בדבר הזה. אלא שכל היסוד הזה קשור לעוד שאלה אחת גדולה. שאלה שגויים התעלמו ממנה במתכוון. בתרגום השבעים ובתרגומים הנוכחיים המקובלים יש סתרי התנ״ך, ומגילת איכה מופיע אחרי ירמיהו. כי ירמיהו, עם הגמרא, בלי הגמרא, שירמיהו כתב ספרו, הוא מגילת תקינות. משהו במלא זה יש למשל בספר שופטים ומגילת רות. זה גם נראה לנו מאוד מתאים, שלא ידבר ככה על דברי חז"ל, ששמואל כתב ספרו ומגילת רות. זה המשך מתבקש. למה בתנ"ך שלנו ירמיהו לא מופיע בסמוך לאיכה? יפה, מה שאתה אומר אני רוצה להבין. מה מסתדר מאחורי המושג מעמד אחר? זה כמובן קשור לשאלה הרבה יותר מקיפה, מה היחד בין תורה, נביאים וכתובים? שיש אנשי תורה שכתבו גם יצירות שמתאימות לכתובים, זה יש לנו הוכחה מהסידור. יפה מאוד. משה נקרא איש האלוקים בתורה, ודווקא ביום אותו וכולי וכולי, מעמד מיוחד. פרק צדיק בתהילים, תפילה למשה איש האלוקים. הרי לך יצירה של משה רבנו שנכתבה בתורה וזאת הברכה, לבין יצירה אחרת שיש לה אותה גושפנגה שהיא אלוקים והיא אחרת לגמרי. היא אגב גם מסבירה מאמרי חז"ל. חז"ל, יש כמה מקורות מאוד דרמטיים שמראים את הרגעים האחרונים של משה רבנו. ההתבקות שלו, המגוון שלו. מה היה בסוף? בסוף הניח משה שתי ידיו על זרועותיו, ויצא בת קול ואמר, יש לך עוד חצי רגע. אז הוא אמר, ראו אחרית בשר ודם. מה נשאר גם ממשה רבנו? המסר הגדול של משה רבנו היה מוסר. וזה מה שכתוב בתפילה למשה. כשעל אפסות האדם זה כתוב. זאת אומרת, למעשה חז"ל פענחו את דברי משה שמנוסחים בניסוח מיוחד כזה, ראו אחרית בשר ודם, זה מה שכתוב משה. על כל פנים, יש לפנינו דוגמה של יצירה של משה, יצירה של איש שהוא מסווג ומיוחד בכתובים, בנביאים, מכאן אני יכול להסיק שישנם יצירות שהנביא יצר מכוח העובדה שיש לו מנדט של נביא. אבל זאת לא אומרת כשהוא אמר בבוקר לאשתו אני רוצה ארוחת בוקר שהיא עוברת על דברי נביא. היא חייבת לשמוע בפני שהוא נביא? לא כל מה שהנביא אומר עופר לדברי נבואה. יש דברים שאמר בנבואה ויש דברים שהוא שבא בשיחת חולין, ויש דברים שהוא יצר בכוח, נקרא לו רוח הקודש. ברמב"ם ההגדרה על כתובים לא כל כך ברורה, אבל על כל פנים אני רשאי בהחלט לומר שיש להבדיל בין מה שירמיהו אמר כנביא לבין מה שהוא אמר כמקונן. במיני ובי כתוב למשל בירמיהו ב' ג' ויהיה אלוהיך יהודה יקומו עם יושיעוך בית רעתך. אמרתי לכם איך אנחנו כשאתה מזהיר ואתה מזהיר וזה בסוף מתקיים, אז אתה מתגרה בו. אל תשחק בה, זה יישבר הבקבוק. אל תשחק, אומר את האמא. והוא משחק ונשבר. פליק, פלק. מה, 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 מה צועקת עליי? על חלב שנשפח לו בוכים, מכירים כל המדע. היא נותנת לו עוד פעם סתירה, למה היא נותנת לו? שידע לו. למעשה, היה אלוהיך היהודה, זה התגרות, שמה היינו מצפים? שכל מגילת איכה תהיה מלאה מכאלה. במשר למעלה מ-40 שנה הולך ירמיהו ומזהיר ומזהיר ומזהיר. אבל מה? כמעט אין לעזר על מה לחול, כי זה עוד לא התבצע. פתאום קרה מה שקרה וזה התבצע. אז מה אני מצפה? ירמיהו לשיטתו היה צריך להגיד, אמרתי לכם. ומה אנחנו רואים בדיוק? זה בדיוק כמו אותה אימא שכשהיא מזהירה את האלה שלא יתקופה מהחלון והיא מזהירה אותו בכל העזרות והוא נופל, אז האימא תרוץ ותרחם עליו ותחבוש אותו. מה אנחנו נגיד על אימא שתגיד אמרתי לך? לא בתהילים. זאת אומרת, יש פה אני כמובן מבקש בזה לתרץ קושייה שביקורת המקרא סתם איזה צימס, והיא ביקשה לנטרל את ירמיהו מאיכה מכיוון שאין את הנקמה הזאת. טיפשים. מעמדו של ירמיהו הוא שונה בדבר הזה. זה היסוד של הכתובים וזה היסוד של הנביאים. זאת אומרת, לקרוא את מגילת איכה יש לה כמובן הרבה משמעויות, זה כשעוסקים בזה לשונית, פסוק בפסוק. אבל המסקנות העולות, א', זה ההזדהות של ירמיהו כאחד מן העם, שהעם סבל, העם כבר, הוא כבר נענש. אתה עכשיו צריך רק להתבקש לחזק אותו, אתה רק מתבקש. אז לכן ירמיהו אמר, צדיק השם כי פיומריתי, יש אני הגבר אותו, יש המון הזדהויות של ירמיהו עם המקונן. הוא ידע שזה יקרה ועשה כל מה שיכול לפני שזה יקרה, אבל אחרי זה קרה, אז הוא חלק מן העם, אז הוא הפך להיות כבר הנציג של העם. לכן יבוא השינוי הזה. ונקודה נוספת שאמרנו, היסוד הזה שהוא חושש לנסח, לבטא את הטרגדיה בפה. לכן הוא מוצא כל מיני מילים אחרות שעשו את כל הדברים האלה. היסוד הנחמתי שיש בירמיהו זה התקווה שזה יתחדש. זה היסוד של השיבנו. זאת אומרת, זה עובדה היא ש... בבקשה?
גם זה בלב, זה לא הפסוק האחרון.
או. אז זאת אומרת שהוא אמר קצבת עלינו עד מאוד, אבל עשו את זה עוד יותר. הנחמה הזאת מסתתרת מאחורי הדברים כאילו האלה. טוב, נזכה לנחמה.
שאלה אחת.
בבקשה.
איך ישעיהו כותב על שריפת המקדש? מה? 150 שנה קודם.
יכול להיות שזה אחת מה... לא שריפה. באחת הפעולות של האויבים שפלשו למקדש, הם שרפו אותו, אבל נשארו שם אפשרויות של שיקום. זאת אומרת, זה לא... אצלנו בירמיהו זה שריפה שגרמה אחריה כיבוש טוטלי, שלא היה לה תקווה. כאן יש... ולכן באמת... בראשית שיבת ציון הייתה להם חתיכת תקווה שכבר היה לעולמים, כבר בנו וכבר עשו וכבר אולי זה יהיה עוד פעם חזרה על אותו מנגנון שהדבר הזה ייבנה מחדש. תיאורטית יוצאים היום לבין הזמנים, אז אני מתכוון לומר, אני לא יודע מה, נהרגים שחויבות או לא, נקווה. אני משאיר להחלטה של הציבור, ליוזמה של הציבור. אם יהיו אנשים שירצו לבוא לפה, בוא נאמר ככה, כשאני אחזור, עוד פעם?
על הגג לא יהיה?
על הגג יהיה, רק השאלה מה. יהיה, בעזרת השם, בלוח המודעות של הישיבה כתוב שיש שיעור בליל תשעה באב על הגג, אבל מסתום אני לא אוכל להגיד אותו, זה קשה לי. אבל במשך ימי שישי אני רוצה מאוד מאוד לקוות שבעזרת השם באלול אני כבר אהיה בצורה נורמלית, ואז מסתובב כל יום שישי יחזור לתיקונו. אם במשך בין הזמנים הזה אני עוד אאלץ להיות פה ויהיו אנשים שירצו לבוא ללמוד, אז צריך לארגן את זה ואז למצוא את הדרכים האדמיניסטרטיביות לסדר את זה שיבואו.